ואנחנו מתקרבים לחודש אלול, וחודש אלול הוא חודש התשובה. אז חשבתי שכדאי שילמד עניינים שקשורים לתשובה. בשביל זה יש ברמב"ם הלכות תשובה. מעניין שהלכות תשובה יש בערך שני פרקים שעוסקים בתשובה, ועוד שמונה שעוסקים בדברים אחרים.
ועוד מה?
עוד שמונה פרקים שעוסקים בדברים אחרים. כן, כלומר, השאלה היא למה? למה זה ככה? אפשר לכתוב את השמונה פרקים האלה במקומות אחרים. אלא שהרמב״ם מבין שלחזור בתשובה זה לחזור אל השם. לשוב אל השם. זה לא רק לשוב לקיום המצוות, זה לשוב אל השם. ואז צריך לדעת את השם. כדי לדעת את השם, הוא מביא לנו את השמונה פרקים הנוספים. עכשיו, יש 10 פרקים, כן, בהלכות תשובה. הרמב״ם מונה כדרכו בכל מקום שקובץ הלכות, מהן המצוות הכלולות בהלכות האלה? מצוות עשה אחת. ככה הוא כותב. והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. אז אם ככה, אנחנו רואים שלפי דעת הרמב״ם, יש מצווה לעשות תשובה. אבל אם מדייקים אחר כך בהלכות, במה שהוא כותב בהלכה, רואים שלכאורה אין לדעתו מצווה לעשות תשובה, כי לדעתו כל המצווה כלולה במצוות וידוי. כן, הוא אומר, כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על החש מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. שנאמר וכולי והתוודע, איש או אישה וכולי והתוודעו את חטאתם. אז יוצא לפי הרמב״ם שהמצווה הפורמלית כלולה בוידוי בלבד, ולפי זה אין מצווה באמת לעשות תשובה. לעומתו הרמב״ן כתב במפורש שמה שכתוב בפרשת ניצבים, כי המצווה הזאת אשר אני אוכלים מצווקה לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא, זה נאמר על מצוות התשובה בפיך ובלבך לעשות אותו. ויוצא לפי הרמב"ן שכשאדם עושה תשובה הוא מקיים שתי מצוות, מצווה של ושבת עד השם אלוהיך, והמצווה הנוספת להתוודות, מצוות וידוי, שהיא חלק אינטגרלי של התשובה, ובלעדיה התשובה איננה שלמה. נשאלת השאלה, מי צודק? האם הרמב״ם או הרמב״ן? יש בזה שתי אפשרויות. אבל שתי האפשרויות הן לא נוחות, כי אם אני אגיד שהרמב״ם צודק, זה לא יפה כלפי הרמב״ן. אם אני אגיד שהרמב״ן צודק, זה לא יפה כלפי הרמב״ם. אז צריך להסביר על כל אחד ואחד למה הוא צודק, לא למה השני לא צודק. אז קודם כל נסביר דבר פשוט. הרמב״ם בוודאי צודק, שהוא אומר שאין מצווה לעשות תשובה. כי לכאורה זה אלבון לאינטליגנציה לומר שאדם חייב כמצווה לעשות תשובה. הרי זה מובן מאליו. אם יש חיוב לעשות מצוות, אז אם ברור שאם אדם נמצא במצב של עבירה, הוא צריך לחדול מזה, ברור.
אם לא מוסר לחתוק כדי לעשות מצווה.
לא, לא, אבל אם אמרו למישהו, למה אתה אוכל חזיר? אז אומר, כי אני כבר עברתי את העבירה, ולא כתוב בתורה שצריך לעשות תשובה. לא יעלה על הדעת. ברור שאם אדם עושה עבירה, הוא צריך לחדול מן העבירה. זה built in, זה מונח בעצם המושג של מצווה. ברור שהוא גם צריך לקבל על עצמו לא לעשות את זה יותר. האמת היא, עצם זה שאדם מחויב במצוות, זה אומר שהוא לא יעשה עבירות. אז זה ברור שהוא מחויב לקבל על עצמו לא לעשות את העבירה. אז יוצא לפי זה שהמושג של תשובה הוא מונח באופן מהותי בעצם החיוב שלי לקיים מצוות.
גם יהודי בריא, הוא מרגיש שאם הוא עבר במשהו הוא יחזור.
זה משהו אחר, אני מדבר פה מבחינה לוגית.
כן,
מבחינה לוגית המושג של תשובה הוא לכאורה לא יכול להיות נפרד מן המצווה. כן,
אבל יש גם מחשבה ש...
אגב, מישהו מוכן לתרום פה לארוחת בוקר גם סוכר? זה יהיה טוב. אפשר לתרום. כן, מה אתה אומר?
אין קצת אלבון, אם יש חובה לעשות תשובה, זאת אומרת, בכך בחשבון שעשית עבירה.
נגיד שלא היה כתוב בתורה שצריך לעשות תשובה.
אבל כל התפיסה הזאת אומרת שאתה עושית תשובה, עכשיו תחזור
בתשובה. אני רוצה להבין משהו. אם לא היה כתוב בתורה שצריך לעשות תשובה, לא היה צריך לעשות תשובה?
היה.
אז לכן, אי אפשר לראות שזה...
אני חושב מחשבה שאדם חטא מלכתחילה.
נכון. ברור. כלומר, זה כמו שאם אדם חולה, הוא הולך לרופא. אם אדם בריא, הוא לא הולך לרופא. בסדר? כלומר, לפי פשט הדברים, התשובה היא סוג של תרופה. אני אמרו, ושב ורפא לו. מה?
אבל הרב, בריאות זה לא דבר שאדם מתכוון בדרך כלל.
אבל אם אדם חולה,
הוא מתכוון? זה דבר שהאיש התכוון לעשות.
זה נכון, זה נכון. עכשיו, אני שואל את השאלה, אז למה הרמב"ן כתב שיש מצווה לעשות תשובה? אז מניטו היה מסביר ככה, שהרמב"ן אומר שאומנם הרמב״ם צודק, אבל יש יהודים שאם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך הם לא יעשו. כן, עכשיו לפי זה יש פה שאלה מאוד מהותית, עבור מי נכתבה התורה? כלומר ההתנסחות של התורה, האם היא נכתבה עבור היהודי הלוגי, הנורמלי, או שמה היא נכתבה עבור היהודי הלא נורמלי? הרמב״ם כותב, לפי דעת הרמב״ם בעצם התורה דיברה על היהודי הטבעי, הנורמלי, ולכן אין צורך להגיד לו שיש מצווה לעשות תשובה. הרמב"ן אומר שהתורה נכתבה עבור היהודי הלא נורמלי, זה שיש לו יצר הרע שמעוות את הדעה שלו, ולכן התורה מיישרת אותו.
אפשר להגיד שהרמב"ן חי בחברה שהיא כבר חברה עם הנוצרים, ושם לכאורה אין תשובה אפשרית, אלא אם
כן... אז צריך להדגיש את זה. יכול להיות, יכול להיות, כן. שהמושג של...
הרמב"ן אינו את זה דפן.
יכול להיות, יכול להיות. זה, אם כי זה לא כך פשוט לתת הסברים סוציולוגיים. כן, כן. יש עוד שאלה, יש עוד מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן שהיא לכאורה לא קשורה לעניין. האם יש מצווה להקים מדינה? סומטסי מלך, זה צורת השלטון. אם יש מדינה, מה צורת השלטון? זה המלך. אבל האם יש מצווה שתהיה מדינה עצמאית לעם היהודי?
שלטון בארץ.
כן, שלטון בארץ. האם יש מצווה כזאת? מי אומר שזה מצווה ולא הבטחה?
רמב"ן.
הרמב"ן אומר שזו מצווה. הרמב"ם לא כתב את זה. נכון? הרמב"ן כתב שיש מצווה להקים מדינה. הרמב"ם לא כתב שיש מצווה להקים מדינה.
מאותה סיבה.
יפה, זה מאותה סיבה. מה, עבור הרמב"ם לא היה עולה על הדעת שישנה הזדמנות להחזיר את העצמאות המדינית לעם היהודי בארץ ישראל, ושהוא לא יעשה את זה. לכן נכתוב את זה כמצווה, זה דבר לא הגיוני. זה הבסיס של הכל. מה שאין כן, הרמב"ן אומר, שוב, אם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך, יש יהודים שיגידו שלא.
אז מה קרה בעם ישראל בין שני
בין הרמב"ם לרמב"ן?
שיש בכל זאת הפרש של...
אני לא יודע אם זה קשור לסוציולוגיה. לא תמיד צריך לתת הסברים סוציולוגיים.
לא, הוא לא הרגיש את זה, את הצורך הזה, הרמב"ם, בגלל שהיהודים היו יותר בריאים אצלו או מה?
לא, הרמב"ם מחנך אותנו להיות בריאים. זה פדגוגיה.
כן.
אסטרטגיה פדגוגית של הרמב"ם, כיצד לנסח את התורה. כן. כמו, למשל, הרמב"ם לא היה כותב, צריך להיות נורמלי.
אז למה הרמב״ם בכותרת הוא כותב שכאילו משהו לכאורה שהוא שהרב אומר זה קצת מתי, כי הוא אומר שיש מצווה לעזור בתשובה, ואז
כן, מסיבה פשוטה, כי אין וידוי בלי תשובה. כלומר להתוודות זה לא מצווה אם סתם להגיד את המילים חטאתי, אם הוא לא מתכוון לחזור בתשובה. לכן אפשר להגיד שהוידוי הוא עצמו תשובה. עכשיו נשאלת השאלה, אז יפה מאוד כל הדברים האלה, אבל יוצא שכל הלכות תשובה זה סובב מסביב לנקודה אחת, העבירה. אם אדם עשה עבירה, אז הוא שייך לתשובה. יוצא לפי זה שאדם שלא עבר עבירות, לא, אין עניין, אין לו עניין בתשובה. גם מצאנו בחז"ל הבחנה בין צדיקים גמורים לבעלי תשובה. צדיק גמור זה אדם שהתשובה לא נוגעת לו, הוא לא יודע מה זה תשובה, כי הוא לא יודע מה זה חטא. איך הוא הפסיד את המצווה הזאת? לא נורא, לא כל מצווה אני מחויב לעשות. למשל, יש לי מצווה להוציא להורג כך וכך אנשים. יש בתורה אנשים שצריך להוציא אותם להורג. אין לנו עבריינים כאלה, מה נעשה? לא נהרוג אותם. הפסדנו את המצווה, לא נורא, זה בסדר.
רגלה ערופה, שמישהו יתנדב למות ברגלה.
כן, אז לא צריך, או מצוות צדקה. אין עניים, מה אני אעשה? יש לי קופה מלאה, אבל אין עניים, מה אני עושה? אז אין, בסדר, לא קרה.
מה עם ציצית הרב?
אין לי בגד, או אין לי בגד של ארבע כנפות. אז אני לא מחויב, בסדר. עכשיו, יוצא לפי זה שכל העניין הזה של התשובה הוא מסביב לחץ. זה כמו שאמרנו, תרופה למחלה. זה לכאורה סותר את הרב קוק. כן, הרב קוק מדבר באורות התשובה, דברים נשגבים, על התשובה בתור תנועה קוסמית, עולמית, אלוהית, שמקיפה את כל ההוויה כולה, ושגם חז"ל אמרו, תשובה קדמה לעולם. תשובה קדמה לעולם. אז אם התשובה קדמה לעולם, אז העבירות לא קדמו לעולם. אז
גם הבריאה בעצם ציווה היא רחוקה מהקדוש ברוך
הוא. זה כבר משהו אחר, אבל זה לא חטא.
כן,
אבל יש, אתה צודק, הרב קוק מדבר הרבה על זה, שעצם זה שהבריאה היא רחוקה מהבורא, אז זה מביא אותה לתנועה של שיבה אל האלוהות. וזה לא קשור בכלל לחטאים. מה, הרמב״ם לא יודע את זה? לא יכול להיות שהוא יסתור את הרב קוק, נכון? בובה. אז האמת היא שהרמב״ם כתב את כל אורות התשובה בשתי מילים פה. בואו נראה. כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון ומשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. אז כשיעשה תשובה וישוב מחטאו. בעברית אפשר להגיד כשישוב מחטאו. אבל משמע שלפי הרמב״ם, לשוב מחטאו זה השלב השני.
זה הטכניקי.
יש לך עבירה, אז אתה שומר, כן. אבל יש עוד לפני זה, כשיעשה תשובה, מי יאמר לו לאדם הזה לעשות תשובה? ולא על חטא. הטבע של הנשמה שלו. כלומר, הוא האדם באופן, הרמב״ם לא משתמש בביטוי הזה, לא משנה, אבל הנטייה הפנימית של האדם זה לעשות תשובה. לשוב אל השם. לכן זה מובטח, זה ברור שזה יקרה. הוא לא אומר אם יעשה תשובה, אלא כשיעשה תשובה, שזה בטוח יקרה. כשאדם מתחיל להתקרב אל השם, פתאום הוא רואה שהעבירות מעכבות בעדו. לכן הוא צריך גם לשוב מחטאו. זה הגאונות של הרמב״ם, שהוא כותב את כל אורות התשובה בשתי מילים. בסדר? כשיעשה תשובה.
ארבע מילים.
לא, וישוב מחטאו זה לא אורות התשובה. כן. כשיעשה תשובה, זה אורות התשובה. אז מכאן שהרמב״ם הוא בסדר, הוא מתאים
לו. לא כתוב אם יעשה תשובה.
נכון, כשיעשה. מה?
כן, הרב כותב, התשובה מוכחת.
כן, בדיוק, התשובה מוכחת, בטבע הבריאה. אז גם הרמב״ם אומר את זה, רק שהוא כותב את זה
קצת יותר קצר.
יותר קצר. זה גם, ייתכן גם שלפי דורו, זה מושגים שהיה קשה להבין. לכן הוא לא יכול להרחיב בהם.
סוציולוגי זה.
זה הסבר סוציולוגי. טוב. שואלים למה בשולחן ערוך אין
איתך תשובה.
יש קצת.
אין הלכות תשובה
מסודרות, לא. יש הרבה דברים בשולחן ערוך שלא כתובים.
זה לא נהוג בזמן הזה.
לא נהוג, או למשל הלכות לשון הרע, לא כתוב בשולחן ערוך. לא נהוג. טוב. אגב, הרב ציון דתוק היה אומר שכדי להשלים את זה, אז הקדוש ברוך הוא שלח את החפץ חיים לפני התחלת הגאולה. כדי לתקן את הדיבור של בני ישראל. טוב. וישוב, טוב, כי הגאולה זה מכוון כנגד הפה, כנגד המלכות וכו'. טוב. חייב, אז פה נראה שוב, כל מצוות שבתורה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, ואז הוא מביא פסוק. שוב, יש פה שאלה גדולה. האחרון שהייתי לכאורה מתוודה אליו, זה הקדוש ברוך הוא. מה זה להתוודות? זה להגיד, אני הולך לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו, אתה יודע, עשיתי כך וכך וכך. מה הוא אומר? ידעתי. ואתה מספר לי. כן? כלומר, לכאורה אני צריך להתוודות בפני הפסיכולוג שלי, בפני הרב שלי, בפני עצמי. הנוצרים עושים את זה בפני הכומר. אבל אבל, אבל להתוודות לפני השם זה לכאורה דבר מיותר לחלוטין.
צריך אומץ לעשות את זה.
מה אומץ?
ללכת לעזור למי שלא היה...
כן, אבל השם יודע.
כן, אבל מצד שני, בעת החטא, אדם שוכח שהקדוש ברוך הוא נמצא. אז
כן, האמת היא זה
בעצם. אז מה אתה אומר?
לא, העניין זה לא שהשם יודע, העניין זה אם הבן אדם יודע בדיוק מה שהוא עושה.
אז צריך להגיד לעצמו, גם ככה. אז רבה, יעשה חשבון נפש, ייקח פנקס, יפתח, יגיד, עשיתי ככה וככה, יבדוק.
אז לפחות הוא רואה את זה מול
העיניים. בסדר, אז זה בפנקס שלו, למה הוא צריך להגיד את זה לפני השם? זה השאלה. השאלה שלי זה לפני השם. לא על להתוודות. להתוודות, אני מבין, אדם צריך לעשות חשבון נפש, להגיד, בזה הייתי בסדר, בזה לא הייתי בסדר. אבל, למה לעמוד לפני השם?
בגלל שהוא רוצה
להתקרב השם. יפה. זאת אומרת, שהעבירה, יש בה שני נזקים. היא מזיקה לאדם, אדם עשה עבירה. זה ברור שזה מזיק. אבל הוא עשה עוד משהו. הוא ניתק בינו לבין השם. יוצא שלהתוודות לפני השם, זה תיקון לחטא.
להכיר שהשם הוא...
לא, אני מנקה את הקלקול. הקלקול היה זה הניתוק. אז אני עומד לפני השם, זה עצמו התיקון. יוצא לפי זה שהבידוי זה לא מסדר ביוש, אלא להפך. זה מה שמאפשר לאדם להחזיר את המצב התקין.
מה שאומר השם שרצבתי אשתך, לפי הגיטי התכה.
נו, אז מה?
אז אותו דבר, זה מפני שמספן.
שיהיה לו פתחון פה, בדיוק, פתחון פה. אז יוצא לפי זה שלעמוד לפני השם זה עצמו תיקון החטא.
זה החלק השני של תיקון החטא.
כן, ודאי, יש עצם זה שאני, מה שקלקלתי, אני מתקן, אבל יש לשוב לפני השם, יש לתקן את החטא, צודק, אבל לפני השם זה יעשה תשובה.
אם לא זה
יהיה.
האם יש
רגע
ראוי להתוודות, של בין צד תפילה בעמידה, או בכל מקום, בכל זמן?
יש בסידור, יש זמן של הוידוי, נכון?
כן, אבל זה וידוי כללי.
אם אדם חטא חטא מסוים, אז הוא מכניס אותו בוידוי. אבל נגיד זה יום שבו לא אומרים תחנון או זה שבת, אדם עשה עבירה בשבת ועשה תשובה בשבת, מתוודא או לא? אני חושב שכן. לא ראיתי מפורש, אבל נראה לי שהגיוני. כלומר, זה שלא מסדרים את הוידוי בסדר של התפילה הרגיל זה מובן, אבל אם אדם יש לו עכשיו עבירה, יש לו עכשיו מצווה לעשות תשובה, זה ברור שמצוות עשה פה...
אל תחמיצנה.
אל תחמיצנה, בדיוק. יעשה בידוי, יתוודא על העבירה הזאת בשבת, כן.
אם יש נטייה טבעית לחזור, למה התורה כתבה וישבת עד השם לוקחה? על מה אני ישב? כאילו, למי, למה?
היה אפשר לחשוב שלשוב זה לשוב אל הקיום. ושבת אל מצוות השם אלוהיך. היה אפשר להגיד ככה, שהמצווה היא... לקיים מצוות בחזרה. עברתי על המצוות, עכשיו אני מקיים.
אבל זה מנותק מהקשר עם ה...
נכון, והחידוש.
זה נקודה ברמב"ם, שהתשובה היא לפני השם.
לפני השם, זה בדיוק, זה החידוש. לא כל אחד יודע את זה.
לא, ההבנה הזאת נמצאת בתורה.
כן.
למה התשובה היא לא
מתקנת,
וזה הוידוי
של... הוידוי זה חלק מהתשובה. אתה שואל למה... כן, אתה
שואל... למה זה מקרב
להשם? למה... לכאורה, עצם ההכרה היה צריך להיות מספיק, נכון? למה צריך גם וידוי? אגב, זה באמת עיקר החידוש, כן? כי הרמב״ם כותב שיש מצוות וידוי. כלומר, זה החלק הלא מובן. נגיד, הלא מובן מאליו. כן. אז פה השאלה, למה צריך וידוי? במיוחד שהוידוי הוא בפה. יש לזה כמה סיבות. הסיבה האחת היא שעל ידי שאדם אומר משהו, אז הוא מברר מה הרצון האמיתי מבין כל הרצונות שלי. כי הרי בתוכי יש לי הרבה רצונות. שואלים אותי, מה אתה רוצה לעשות בחודש הבא? או כשתהיה גדול? מה התשובה? יש הרבה תשובות שאדם נותן לעצמו. הוא לא יודע מה התשובה האמיתית שלו, מבין כל התשובות שהוא נותן לעצמו. כשאדם אומר, אז הוא מכריע. לכן כשאדם מתוודא, הוא מכריע שהוא חטא, והוא מכריע שהוא עושה תשובה. זה דבר אחד. כי יכול להיות שאדם רוצה לעשות תשובה, אבל גם לא כל כך רוצה. יש גם וגם. זה דבר אחד. דבר שני, זו נקודה מאוד חשובה, שהשאלה היא מי הוא האדם. הרי האדם הוא זה שחטא. נכון? עכשיו, אדם יכול להגיד, רגע, אני צריך להתוודות בפה. הפה או הלשון יכול לומר החטא היה בשמיעת האוזניים. האוזן שמעה לשון הרע. למה הפה צריך להתוודות? שהאוזן תתוודה. מה התשובה? הבנת את השאלה? כי מי שחטא זה לא האוזן, זה האדם. הוא משתמש באוזן כדי לשמוע לשון הרע, הוא משתמש בפה כדי להתוודות, אבל זה האדם. יש את השאלה, מי הוא האדם? ואז יש... מה? זו, אז יש מחלוקת בין היוונים ליהודים בזה. היוונים אומרים שהחוכמה היא האדם, והיהודים אומרים שהדיבור הוא האדם. אז יוצא שאם אני לא דיברתי, עוד לא זה לא אני שחזר בתשובה. זה רק ההכרה. הבנת? אילם, הוא מדבר, יש לו דרך אחרת לדבר. אז יש מי שמדבר בפה, יש מי שמדבר בשפה אחרת. יפתח פיך לאילם. כן. אז זה שנאמר, איש או אישה, כי יעשו וגומר, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודים? אז יש פה גם כן כמה דברים לא ברורים. אומר, אנא השם, אגב, לא בכל הסידורים, לא בכל המחזורים כתוב אנא, אבל הנוסח של אחינו הספרדים זה אנא, צריך להגיד אנא. כן? מאיפה למדו את זה? ממשה רבנו. כן? וישוב משה אל השם, ויאמר, אנא חטא העם הזה. כן? אז אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. קודם כל לא ברור. הנוסח הזה ממש לא מובן. למה גם חטאתי, גם עוויתי, גם פשעתי? אם זה היה חטא, אז תגיד חטאתי. אם זה היה עוון, תגיד עוויתי. אם זה היה פשע, תגיד פשעתי. למה על כל עבירה שאדם עושה, הוא צריך להגיד את שלושתם? נכון? זה לא מובן.
מה שלושתם מבטא? איזה חילוק
יש? בכל חטא יש גם חטא, גם עוון. כן, נכון. כלומר, חטא זה בשגגה. שגגה זה לא באונס, זה לא בחוסר תשומת לב. זה ברשלנות. הוא יודע שהוא עושה את העבירה, אבל ברשלנות. זה שוגג. יש אבון שזה במזיד. הוא רוצה לעשות את המעשה. הוא מתכוון לעבור עבירה. ופשע שהוא עושה את זה מתוך מרידה. כן? כלומר, יש אדם שעושה עבירה במזיד, אבל לא שהוא רוצה להרגיז את הקדוש ברוך הוא. לא להכעיסך מתכוונתי. ויש גם מי שאומר, אני הולך על כל הקופה. אז זה נקרא חטא, אבון פשע. עכשיו, בכל חטא יש קצת אבון וקצת פשע. בכל אבון יש קצת חטא ופשע, בכל פשע יש קצת חטא ואבון. לכן צריך להגיד את שלושתם על כל סוג של עבירה, להגיד חטאתי, עוויתי, פשע.
אם הוא עשה ברשלנות, אז הוא לא עשה...
אבל זה קצת אבון. זה קצת אבון להיות רשלן. לא לגבי המעשה הזה, אבל זה אבון להיות רשלן באופן כללי, לא לשים לב. בסדר? מה? זה קצת פשע, כי סימן שלא אכפת לך. לא, שלא אכפת לך מריבונו של עולם, זה פשע. זה פשיעה כלפיו. אז יש גם. אבל גם בפשע, זה קצת בשוגג. כי אם אדם מורד בקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל אם הוא היה באמת מבין, הוא לא היה מורד. אז זה קצת שוגג. מה, בכל חטא יש שלושת הממדים.
אז
פה
אבון
זה
פושע. אבון זה יותר...
אבון, לא, אבון זה באמצע. נכון? חטא זה שוגג, עוון זה במזיד, פשע זה במרידה.
אבל במרידה ברור שזה כולל את המזיד.
זה כולל את המזיד, לא לגמרי ברור. מסיבה פשוטה, אדם יכול למרוד בקדוש ברוך הוא ולא לעשות מעשה. הוא מורד, הוא אומר, אני, זה לא אכפת לי, הוא לא מאמין. לא, או נגיד, או, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא עושה שום מעשה הלכתי נגד. זה גם יכול להיות.
בנוסח התפילה הכללי, אז אמרו לנחתנו. להוסיפו אחר כך אבינו פשענו. הנוסח שלנו, חתנו. חתנו.
נכון.
ולא. אז זה על הכלל אולי.
לא. אבל חתנו.
אנחנו.
נכון. לא, אבל בהתחלה, אתה אומר, אנא השם, חתנו, אבינו פשענו לפניך.
זה כן, כן. בנוסח, אני מדבר בנוסח תפילה הרגיל.
הרגיל, כן, זה כתוב, תסתכל טוב בנוסח.
באשמנו,
אתה מתחיל, כן. לא מדבר על הרשימה של האלף בית.
לא הרשימה.
רגע, תביא, הנה, סידור. הנה, אתה רוצה, הנה, פה סידור.
נוסח
ככה.
כן, בערך.
כן. נכון.
אנחנו רבותים.
נכון. נכון.
אז זה באופן כללי. זה לא ספציפי.
אבל יש פה גם אבינו פשענו.
לא, ברור, כן. אבל אצלם, שם אתה תראה שהרבה על חתנו.
לא, אבל אצל הספרדים.
שם איש מצליח.
אבל אצל הספרדים...
ספרדים זה
ככה. אולי כי זה לא יפה כלפי הציבור.
לא, זה באופן כללי.
הרב, אנחנו ואבותינו זה לא חטא...
זה לא יפה
להגיד דבר כזה, אבל קצת שני.
לא, אולי זה להגיד ככה, אם אבותינו חטאו וסלחת להם, אז גם לנו. יש במדרש גינזה שכטר על מובא שגדעון אמר לקדוש ברוך הוא, ממה נפשך? הוא אומר, אתה צריך לגאול אותנו, שמה תאמר אנחנו פשענו ואבותינו לא, אז הוא תעשה למען אבותינו. ואם תאמר שגם אבותינו חטאו, כמו שסלחת להם, תסלח להם. אז אנחנו מזכירים שגם אבותינו חטאו, אז זה בסדר. אגב, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, לפני יום הכיפורים, היה אומר לקדוש ברוך הוא, אבותינו היו שקרנים. כי הם אומרים, חטאנו, אבינו, הם לא, הם היו צדיקים. אבל אנחנו, זה האמת. כן. טוב, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה, זהו עיקרו של וידוי. מה זאת אומרת לעולם איני חוזר לדבר זה? שהוא מחליט, הוא מחליט שהוא לעולם לא יחזור לדבר הזה. זה פעולה של הרצון. עכשיו נשאלת השאלה, אדם עשה תשובה, הוא באמת החליט שהוא לא יחזור למעשה, ואחרי זמן חזר ועשה את החטא. האם זה אומר שהתשובה הראשונה לא הייתה תשובה? התשובה הראשונה הייתה תשובה. כי הרי אז הוא החליט שהוא לא יעשה. באשר
הוא
שם. זה לא אחתה והשובה. לא. מה זה אחתה? אחתה זה לחטות בגחלים. אתה מתכוון החלטה? לא. לא, כשהוא אמר את זה, הוא לא התכוון החטה והשוב לחטו.
כן. אז 100% הוא החליט את זה.
הוא החליט ב100%. אבל הוא לא יודע, הוא בסוף יודע. אבל אם הוא אומר, אני עכשיו עושה תשובה, ואני כבר מתכנן שיהיה עוד פעם, אז זה לא תשובה, גם זו לא תשובה. אבל אם הראשונה הייתה בכנות, אז השנייה, אז החטא לא מבטל את התשובה. כדאי לדעת.
מה?
לא, אשר באשר הוא שם שאין לו עבירה. שמשהו, אין לו עבירה. הייתה משהו עשה תשובה באותה שעה. המנער. כן, זה מקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. עכשיו זה, יש בזה לכאורה מחלוקת בין הרמב״ם לבין המקובלים בזה. כן, הרי אתם תראו במחזורים, יש הרבה מאוד וידויים שאנחנו לא אומרים אותם. למה? כתוב, האריז"ל אמר לא לומר את זה. אלא אומרים וידוי אחד בכל תפילה. נכון? לא שניים. למה? כי זה ככלב שב על קיו. עכשיו יוצא, לפי זה יש לנו הגדרה יפה, מה זה הוידוי? זה להקי. נכון? כשאדם מתוודא, זה נקרא שהוא מקי. כן? כי יש בו רע, הוא מוציא אותו. יוצא לפי זה, שכאשר אדם מתוודא, הוא חוזר אל החטא באותה שעה. הוא חוזר אל החטא, והוא בא להשתחרר ממנו.
המצב הנפשי,
והוא בא להשתחרר מזה. יוצא לפי זה, שאם הוא מתוודא עוד פעם, אז הוא מחזיר לעצמו דבר שאין צורך בו. לכן המקובלים אומרים לא לשוב על זה. הרמב״ם אומר לא, זה טוב לחזור ולומר כמה פעמים את הוידוי, כמה שיותר, כי על ידי זה האדם עושה ניקיון יותר גדול. זה שתי שיטות, כן, בדיוק. זה שתי שיטות. למה זה לא סותר? או שאני מתוודא פעם אחת, או שאני מתוודא הרבה פעמים. או אחד או הרבה. כן.
לא, אם זה מנקה, אז...
אבל הארי אומר לא לעשות את זה. כלומר, הארי רוצה שתנקה פעם אחת. זה העניין, כן. זה הגיוני. כלומר, זה פעם אחת וזהו, נגמר.
להבדיל, יש כתמים שהולכים
לסיבוב אחד. אבל זה נכון, יש כתמים, יש כתמי האבונות, יש תפילות מיוחדות לזה, אבל זה לא נקרא וידוי.
אמנון כותב שגם ביום כיפור הבא, שיתוודא גם על מה שיתוודא ביום כיפור.
יכול להתוודות. כן, לא חייב.
אבל זה
המקבלים
גם
יגידו
שלא?
לא, זה בסדר. השאלה היא באותה תפילה. כן, באותה תפילה, זה הכוון. כן. וכן בהליך הטעות והשמות, בית שמביאים קורבנותיהם, בשקטם ומסודם, מי נכפר להם עד שעשו תשובה, והתוודו דברים, וידוי דברים שנאמר והתוודה אשר חטא עליה. וכן כל מחויבי, מיתות בית דין ומחויבי מלכות. אין אדם, אני יודע, נתחייב מיתה בבית דין. על מה הוא התחייב מיתה? על איזה עבירה שהוא עשה. יש עבירות שנרגים עליהן. אז אומרים לו לפני שהורגים אותו, שיעשה וידוי, כדי שמיתתו תכפר עליו. אז הוא יכול להגיד, רגע, אם אני מתוודא, עשיתי תשובה, למה אתם הורגים אותי?
אם הוא מת, הוא לא יחזור, זה ברור.
מה?
אם הוא מת,
לא, אבל אם הוא מת בלי תשובה, אם הוא מת בלי תשובה, אז הוא לא מכפר עליו. אבל יש את השאלה, הוא עשה תשובה, אז למה אתה הורג אותו? זה לא קשור. לא, זה שהורגים אותו, זה לא... אז אתה הורג אותו רק אם הוא עושה תשובה. אלא מה? זה שאנחנו הורגים אותו, זה בשביל תיקון העולם. וביארת הרע מקרבך. צריך שלא יהיו אנשים רעים בעולם, או שאנשים ידעו שעל עבירות כאלה נהרגים. אז זה כבר אינטרס אישי שלו. אז בעצם יוצא לפי זה שבאופן אידיאלי, בבית דין אנחנו הורגים רק צדיקים.
כן,
אם הוא הופך
שלו.
לפי זה, נכון? לפי זה, נכון. עד שיעשו תשובה בידיון.
בגלל זה יש...
מה?
פחות מפעם ב-70 שנה.
כן. אל תדאגו, זה לא קורה, וזה גם לא יקרה. וכן החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו משהו חייב לו, אינו מתכפר לו. הוא מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר, מכל חטאות האדם.
רגע, אם הוא חיסל את כל החובות כלפי חברו, הוא ביקש סליחה וזה וזה וזה.
הוא צריך גם לעשות וידוי כלפי מעלה, כי הרי הוא עשה שתי עבירה כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי חברו. אז הוא צריך קודם כל לרצות את חברו. אחר כך הוא הולך, מתוודא לפני השם, ואומר, עשיתי
גם את זה הממדה.
כן. טוב. רבי חנניה, בן הקשיא, אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.